אנחנו בעצם בישורת האחרונה, ואני רוצה לעסוק עכשיו כמובן להגיע למוקד של יום כיפור, שזה איסורי האכילה והשתייה. איסורי האכילה והשתייה, וכדי להבין את זה קצת יותר, ושוב פעם כדרכי גם בשיעורים הקודמים, אני אנסה לדבר קצת על איסורי האכילה ושתייה בכלל בהלכה, ואחרי זה להתמקד ביום כיפור ולראות האם זה כן אותו דבר או לא אותו דבר ובאיזה מובנים. זה מה שיקח לנו את שלוש הפגישות האחרונות, יש לנו עוד שלוש פגישות היום, ביום שלישי וחמישי הבאים. אני לא יודע אם אני אספיק להכניס גם קצת על חצי שיעור תוך כדי זה, אז אולי, אבל ספק אם יהיה לי בשביל זה חצי שיעור. אז אני אעיר על זה אולי קצת גם בשיעור של היום. טוב, אני רוצה, כשאנחנו דנים באיסורי האכילה בהלכה, אז בכלל, האכילה בהלכה, באופן כללי, זה לא רק איסורים, יש מצוות אכילה, או אכילה בסוכה, או כזית מצה, וכו'. יש איסורי אכילה, ויש כמובן גם הלכות שקשורות לאכילה, ברכות, קטסון, דברים כאלה. מה מותר ומה אסור לאכול. אז בכל ההקשרים האלה עולות שאלות של איך מגדירים אכילה. וזה לא תמיד מוגדר להיות באותה צורה בכל ההקשרים האלה. צריך להגדיר את המושג אכילה. אז אני כמובן רוצה להתמקד באיסורי האכילה, ובתוך איסורי האכילה, גם שם אנחנו נראה שלא הכל מקשה אחת. תמצית הדיון בעצם היא ביחס בין האכילה לבין ההנאה. מה בעצם נאסר, הנאת האכילה, או איסור הנאה ואיסור אכילה זה שני דברים שונים, או איך בדיוק להגדיר את איסורי האכילה, ושוב, כאשר המשקפיים שלנו כל הזמן פונות ליום כיפור, אבל לזה אני אגיע אחרי המבוא. אני רוצה להתחיל בגמרא במסכת פסחים, שם מובאת מחלוקת המוראים, אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. מה זה לא יאכל חמץ? שלא יהיה בו היתר אכילה. אז רש"י מסביר, לא הבאתי אותו פה, אבל רש"י מסביר איך, למה לא יאכל מלמד אותי שאסור גם ליהנות מחמץ. אז הוא אומר, לא יאכל, הכוונה לא יאכל גם על ידי אחרים. אל תגרום לחמץ שיאכל, לאו דווקא אל תאכל. איך זה קורה? אם אתה מוכר את החמץ למישהו אחר, אז יכול שמישהו אחר יאכל אותו. גם את זה אסור לך. אבל אסור לך מה? אסור לך הכסף שקיבלת מהמכירה הזאת, כי בסופו של דבר האיסור מוטל עליך. אז לכן הלא יאכל בעצם מלמד אותי גם על איסור הנאה. כך אומר חזקיה. שואלת הגמרא, תמה דכתב רחמנא לא יאכל חמץ. לא כתב לא יאכל, אבל אמינא איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. כן? זאת אומרת, הגמרא לומדת את זה מהניסוח הפסיבי, שלא יאכל. אם היה כתוב לא תאכל או לא תאכלו, אז לא היינו לומדים איסור הנאה, אלא זה היה רק איסור אכילה. אומרת הגמרא, זה חזקיה, אבל זה לא מסתדר עם רבי אבאו. ופליגה דרבי אבאו. אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה, במשמע, עד תפרט לך הכתוב, כדרך שפירט לך בנבלה. התורה כותבת, לגבי נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. אז רואים שהתורה מוצאת לנכון להתיר את נתינת הנבלה לגול. משמע שלולי היה יותר מפורש בפסוק, אז היה אסור לתת את זה לגוי. עכשיו למה? לגוי הרי מותר לאכול נבלות. כן, אבל אם אני נותן את זה לגוי, אז אני נהנה מזה. כי הוא משלם לי, אני משלם, מוכר לו. נגיד, לא קצת בנתנאים שמובד בהמשך הסוגיה, אבל לא חשוב לנו כרגע. אז כיוון שהתורה צריכה להתיר את מסירת או את מחירת הנבלה לגוי, משמע שבאיסורי אכילה בסתמה, כשאין היתר מיוחד של התורה, אז גם אסור למכור, לא רק אסור לאכול. זה אומר שאיסור האכילה כולל בתוכו גם איסור הנאה. כל פעם שיש איסור אכילה, בכל לשון שלא תהיה, איסור אכילה ואיסור הנאה. אצל חזקיה רואים שהוא לא מקבל את זה. חזקיה, כדי להסביר למה יש פה איסור הנאה, נזקק לניסוח הפסיבי שלא יאכל חמץ. משמע שאם היה כתוב לא תאכלו חמץ או לא תאכל חמץ, אז לא הייתי יודע איסור הנאה. לפי רבי אבאו, היה גם אז איסור הנאה, אוקיי? אז זה מחלוקת חזקיה ורבי אבאו. באופן עקרוני, המחלוקת הזאת, היא בפשטות היא במשמעות דורשים בלבד. זאת אומרת, הרי שניהם מסכימים שהחמץ אסור גם באכילה וגם בהנאה. כל הוויכוח הוא בשאלה מאיפה לומדים את זה. אז בעצם אין להם ויכוח על ההלכה עצמה, אלא רק על המקור של ההלכה. אבל הגמרא בהמשך מביאה כל מיני השלכות, מקשה על חזקיה, מקשה על רבי אבאו, מכל מיני מקומות שבהם רואים שיש איסור אכילה שלא מלווה אליו איסור הנאה, או יש איסור אכילה שכן מלווה אליו איסור הנאה, כל פעם מפנים את הקושיה למישהו אחר. אז רואים שהגמרא תפסה את זה כאיזושהי אמירה כללית יותר. אז מה יקרה במקום שבו כתוב לא תאכלו? אז לפי רבי אבאו, יש שם גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. לפי חזקיה, יש שם איסור אכילה ולא יהיה איסור הנאה. לא יהיה איסור הנאה כי כתוב בלשון אקטיבית ולא בלשון פסיבית, ואם אין לי רמז מיוחד, אז איסור האכילה נשאר לבד, בלי איסור הנאה. אז לכאורה זה לא רק משמעות דורשים, אלא יש פה גם הגדרות, יש פה גם מחלוקות הלכתיות, על האיסורים שכתוב לא תאכלו. אבל מעיון בהמשך הסוגיה שם, זאת סוגיה ארוכה, אבל מעיון בהמשך הסוגיה שם רואים שכמעט ואין מחלוקת מעשית בין רבי אבאו לבין חזקיה. כי בכל המקומות שמקשים על רבי אבאו או מקשים על חזקיה, תמיד השני מסביר שפה יש גילוי מיוחד למה זה לא כמו שצריך היה להיות. נגיד, אם יש מקומות שבהם אנחנו מקשים על רבי אבאו, איך יכול להיות שכתוב לא תאכל ויש רק איסור אכילה ואין איסור הנאה? אז רבי אבאו מראה לנו שיש ילפותה או איזשהו מקור שמסביר למה שם אין איסור הנאה. באופן עקרוני כן היה צריך להיות. אז תכלס בשורה התחתונה, שניהם מסכימים להלכות. כל השאלה זה האם צריך מקור, והאם יש מקור וכו'. יש נפקמינה אחת שמביאים שם לגבי חולין בעזרה, אבל זה באמת נפקמינה נדירה. כך שלכאורה, למרות שעל פניו זה לא רק מחלוקת במשמעות דורשים, אלא זה מחלוקת גורפת, אבל לכאורה בסופו של דבר, לא ברור עד כמה בכלל יש מחלוקת הלכתית ביניהם. כי בכל מקום יש לנו גילויים שיש איסור אכילה ואין איסור הנאה, וההבדל בין רבי אבאו לבין חזקיה יהיה רק בשאלה האם צריך בשביל זה פסוק, או שהיינו יודעים את זה גם בלי פסוק. זה הכל. אבל ההלכות, שניהם מסכימים. עכשיו, כמובן, עקרונית היה מקום לומר, שגם לפי רבי אבאו, שאיסור האכילה כולל איסור הנאה, כיוון שבכל, בהרבה מאוד מקומות אנחנו לומדים מיעוט מאיסור הנאה, היה מקום אולי להגיד שאחרי שהתורה ממעטת, עכשיו כבר למדנו שבעצם איסור אכילה כולל רק איסור אכילה ולא איסור הנאה. אבל בגמרא עצמה רואים שזה לא נכון, וגם בראשונים, די ברור שהמחלוקת הזאת במובן, לפחות במשמעות דורשים, במחלוקת איך קוראים את הפסוקים, נשארת על קנה. רבי אבאו מבין את המושג אכילה אחרת מחזקיה. אני אתן אולי דוגמה, כדי שתראו את זה, זה דוגמאות אפילו, היראים, בסימן שין ד' מסביר לפי רבי אבאו את דעת בית הלל, שהתירו מלאכות יום טוב לצורך הנאה, ולא רק, מלאכות יום טוב הותרו לצורך אכילה, מלאכת אוכל נפש. מה קורה אם אני עושה מלאכות יום טוב לצורך הנאה, לא לצורך אכילה? אז בית הלל טוענים שזה מותר, ובית שמאי אומרים שזה אסור. היראים אומר, שבית הלל הולכים לפי רבי אבאו, או בעצם רבי אבאו הולך לפי בית הלל. למה? כי רבי אבאו בעצם אומר שכתוב אכילה, הכוונה גם לאכילה וגם להנאה, וכיוון שכך, אם יתירו מלאכות לצורך אוכל נפש או צורך אכילה, אז זה כולל גם יותר לצורך הנאה. ואז יוצא שבית שמאי ובית הלל לכאורה חולקים במחלוקת רבי אבאו וחזקיה. אז יש פה מקום להתלבט קצת, אז לכאורה קשה על חזקיה, קשה על חזקיה, שהוא פוסק כמו בית שמאי, לא כמו בית הלל. אבל אז הראשונים כבר דנים בזה, וראשונים אחרים הם אומרים שמותר לעשות מלאכה ביום טוב גם לצורך הנאה, אבל בגלל דין מתוך. מתוך שהותרה מלאכה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. אז לכן גם לצורך הנאה שנקרא לא לצורך, זה גם מותר, אבל בעצם היתר לצורך אכילה לא כולל יתר לצורך הנאה. שוב פעם רואים שהוויכוח אמנם אין לו השלכה מעשית, כי במעשה כולם מסכימים לדינים עצמם, אבל בהחלט יש פה ויכוח שהוא ויכוח כללי, לא רק על כל איסורי האכילה, אלא אפילו על היתרים שבישו לצורך אכילה, זאת אומרת, המושג אכילה בכלל בתורה. זה הוויכוח בין חזקיה לבין רבי אבאו. עד כדי כך שזה אפילו מפתיע שיש ויכוח כל כך יסודי ביניהם ולא מצליחים למצוא נפקא מינה. זה רק נשאר במשמעות דורשית. גם הרמב"ם, גם בספר המצוות וגם בהלכות מאכלות אסורות, הוא מביא את דברי רבי אבאו כאיזשהו עיקרון, עיקרון כללי. תראו את ה... תראו את ההלכה הזאת במאכלות אסורות בפרק ח'. הלכה תתווה. זאת אומרת, כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה. שנאמר, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. וככלב שנאמר, בוא יעשה לכל מלאכה, או עד שיתפרש בתורה שבעל פה, שהוא מותר בהנאה, כגון שקצים ורמסים, ודם ועבר מן החי וגיד אנשה, שכל אלו מותרים בהנאה מפי הקבלה, אף על פי שהם אסורים באכילה. אז הרמב״ם רואה פה באמת איזשהו עיקרון כללי, שלא מדבר רק על איסור חמץ. למעשה זה כבר כתוב בגמרא, כי הגמרא מביאה בתור דוגמה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, שזה איסור נבלה, זה לא שער לחמץ. אז אם מביאים ראיה מאיסור נבלה לחמץ, אז ברור שמדובר פה על איזשהו עיקרון גורף. בסדר? עכשיו, החינוך במצווה קוף י' ג' כותב שהאכילה זאת ההנאה הרגילה, הרווחת של הבן אדם, לכן התורה נקטה בעצם את הדבר הזה כדוגמה, אבל בעצם איסורי אכילה כוללים בתוכם תמיד גם איסורי הנאה, עוד מעט תראה את זה ברמב״ם בצורה יותר מפורשת. אני אתחיל אולי בפירוש המשנה על מסכת קריטות, בפרק ג' משנה ד', כן, זה ידוע בתור הנקודה הנפלאה של הרמב״ם, בישיבות, אצל האחרונים, תמצאו לפעמים הרמב״ם בנקודה הנפלאה שלו. מה הכוונה? הכוונה לפירוש המשנה פה. והוא אומר ככה, ויש בדברים, מדבר על אין איסור חל על איסור. כן, הכלל של אין איסור חל על איסור, דיברנו על זה כבר. וכאשר אני יודע, לוקח בשר חזיר ומבשל אותו עם חלב. אוקיי? אז איסור בשר בחלב חל על גבי איסור חזיר. עכשיו אמורים להיות שני איסורים כשאני אוכל את החתיכת בשר הזו. גם איסור חזיר וגם איסור בשר בחלב. אז באופן עקרוני אין איסור חל על איסור. ברגע שהחתיכה הייתה אסורה באיסור חזיר, אז האיסור השני לא חל על האיסור הזה. נשאר רק איסור חזיר. יש שלושה עקרונות שמסייגים את הכלל הזה של אין איסור חל על איסור, כולל מוסיף בבת אחת, הזכרתי את זה כבר, אבל זה העיקרון. עכשיו אומר הרמב״ם, בדיון שלו על הנושא הזה של אין איסור חל על איסור, אומר ככה, ויש בדברינו אלה נקודה נפלאה נעיר עליה, לפי שהיא מפתח לעניינים אחרים, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון. כן, הנקודה הנפלאה, זה הרמב״ם נורא מתלהב פה, זה בכלל, זו תופעה שצריך להבין אותה. למשל, הגמרא בבבא קמא, בסוגיית זה נהנה וזה לא חסר. אז שם, הרמב״ם אומר, רמי בר חמא, חבל שלא היית במקומנו, שהיו מילי מעלייתה בבית המדרש. פספסת, שלא היית. אומר אותו, מה מילי מעלייתה? ואז אומר, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, האם צריך לעלות לו שכר או לא צריך לעלות לו שכר. זאת הייתה הסוגיה הנפלאה שהוא פספס שם. מה נפלא כל כך בסוגיה הזאת? מה היא שונה מכל אלף סוגיות אחרות שיש בשס? אני חושב שמה שנפלא שם, הרי הגמרא מתרגמת בסוף את זה, זה שאלת זה נהנה וזה לא חסר. הגמרא ממש עושה חקירה של אחרונים שם. האם מה שמחייב אותי בתשלום זה ההנאה שלי, או החיסרון שלך? איפה תהיה נפקמינה? כשלי יש הנאה ולך אין חיסרון. או מה שהראשונים מדברים, כשלך יש חיסרון ולי אין הנאה. אלה יהיו הנפקמינות, האם עילה שמחייבת בתשלום, זה ההנאה או החיסרון. מה דנה שם בזה נהנה וזה לא חסר וכו'. אני חושב שבגלל שיש שם מין חקירה אנליטית כזאת של אחרונים, זה היה נראה להם סוגיה נפלאה שחבל שפספסת אותה. הם לא היו רגילים לצורת החשיבה האנליטית הזאת, מה שאנחנו פוגשים בכל סימן, בכל סעיף, בכל שיעור, דברים כאלה, הראשונים והמוראים נורא התלהבו והתפעלו מחקירות למדניות כאלה. זה היה נראה להם משהו ממש מפעים. אז גם הרמב״ם פה אומר איזשהו משהו שרב חיים היה אומר את זה ככה כלאחר יד, בלי לשים לב בכלל, ומבחינת הרמב״ם זאת נקודה נפלאה שאסור לנו לפספס אותה. זה למדנות משובחה. אז מה הוא אומר פה? אז הוא אומר ככה. כן, זה מה שאומר, נוסף למה שיש בה מדיוק העיון. זאת אומרת, יש לזה גם ערך דידקטי. הנה, תחדדו את כלי העיון שלכם. זה לא רק לדעת את ההלכה הזאת עצמה, אלא תלמדו לחשוב, אוקיי? אז הוא אומר ככה, זה ממש מאלף, אגב, לראות את ההבדל הזה שיש בין המוראים, הראשונים והאחרונים, ממה הם מתלהבים, ואיך אצלנו זה כבר משהו שהוא מין, ליבנו גס בזה. ואם מן הידוע, שבשר בחלב אסור בהנאה. כן, בשר בחלב אסור באכילה ואסור בהנאה. והחלב, דרך משל, מותר בהנאה. כן, חלב אסור לאכול, אבל מותר בהנאה. ואם בישל החלב בחלב, חלב זה סוג של בשר כמובן, אם בישל החלב בחלב, מה טעם לא יחול איסור בשר בחלב על איסור חלב? כמו חזיר, מה שאמרתי קודם, לבשל חזיר בחלב, או לבשל חלב שהוא בעצמו אסור, זה בשר אסור בחלב. אז הוא אומר, לא יחול איסור בשר בחלב על איסור חלב. אלא רמב״ם, למה לא יחול? והוא הדין בנבלה, כן, שאתה מבשל נבלה בחלב. והיותו איסור מוסיף. כמו שאמרנו כאן בחלב הקודשים, וחייבנו על אכילתו מעילה, מחמת שנוסף בו איסור הנאה. כן, הרי אם אני מקדיש בהמה, עכשיו אני אוכל את החלב שלה. אז עברתי על איסור חלב, עברתי גם על איסור מעילה בקודשים. אכלתי קודש. אבל כיוון שההקדשה באה אחרי איסור חלב, האיסור חלב קיים מעצם זה שזה חלב. ההקדשה יצרה איסור חדש. אז האיסור של ההקדשה בעצם חל על איסור החלב. למה הוא חל? הרי אין איסור חל על איסור. כי איסור ההקדשה יוצר גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. הוא רחב יותר. איסור החלב זה רק איסור אכילה, בלי איסור הנאה. אז לכן איסור ההקדשה חל על איסור החלב במוסיף. כשהוא מוסיף עוד אספקט הלכתי, האיסור השני, אז הוא כן חל על האיסור הראשון. כך אומר הרמב״ם. אז שואל הרמב״ם, אז למה חלב בחלב לא חל איסור בשר בחלב על איסור חלב? הרי איסור חלב מותר בהנאה ואסור רק באכילה. ובשר בחלב אסור גם בהנאה וגם באכילה. אז היה צריך לחול על איסור חלב מדין מוסיף. אז חלב בחלב היה צריך להיות גם איסור חלב וגם איסור בשר בחלב. אבל לא, זה רק איסור חלב, אומר הרמב״ם. למה זה לא חל? ואותו דבר נבלה בחלב. וירד איסור בשר בחלב לגמרי לפי שלא חל. אבל היה מקום להקשות. רגע. והתשובה לכך, סליחה, אני דילגתי פה. והתשובה לכך, שבשר בחלב לא נאסר בהנאה, אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו. לפי הכלל שבארנו, שכל שנאסר באכילה, נאסר להנות בו, עד שיפרוט לך הכתוב, כמו בנבלה, בגר. ואין בו פסוק האוסר אכילתו, ופסוק האוסר להנות בו. אלא שני הדברים יחד הם איסור בשר בחלב. וכיוון שאמרנו, אין איסור חל על איסור, ולפיכך לא יחול איסור בשר וחלב על איסור נבלה, הרי לא יהיה אסור בהנאה, אלא יהיה מותר בהנאה, והאוכלו לוקה משום נבלה, וירד איסור בשר וחלב לגמרי לפי שלא חל. אבל היה מקום להקשות, כן, אז הוא אומר, זה לא חל, עוד מעט אני אסביר יותר, אבל היה מקום להקשות, ויהיה דומה לחלב הקודשים. אילו אמרנו שהוא אסור בהנאה, כדרך שאמרנו בקודשים, והאוכלו אינו חייב משום בשר וחלב, אז היה מקום להקשות. ואין הדבר כן. אלא אנו אומרים שלא נאסר בשר בחלב זה בענה, בכלל לא נאסר בענה. לא רק שאיסור האכילה של בשר בחלב לא, שייך, לא חל על, על החלב או על הנבלה, אלא גם איסור ההנאה של בשר בחלב לא חל שם. הלא תראה שבמשנה נאמר שבשר בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה. הוא כבר נתבהר זה במקומו, והבן עניין זה כי הוא מקום טעות, ועליו תדון בכל הדומה לו. כן, שימו לב, אני לוקח בשר חזיר בהמה טמאה, מבשל אותו בחלב. האם עברתי איסור? הרי יש איסור בשר בחלב, איסור לבשל בשר בחלב. לא עברתי איסור, למה? בגלל שהחזיר הוא לא בשר לעניין זה, הוא בשר אסור. ואיסור בשר בחלב לא חל על איסור חזיר. אבל כיוון שלא אכלתי את התערובת הזאת, אם הייתי אוכל, אז הייתי עובר על איסור חזיר. אבל לא אכלתי. כל מה שיש פה זה רק איסור בשר בחלב. איסור בשר בחלב לא חל. ולכן זה לכתחילה מותר לבשל בשר, בשר חזיר בחלב, מותר. לא רק שהאיסור השני לא אוכל, פה גם אין את האיסור הראשון. זה פה מין תרתי דסתרי כזה. את האיסור הראשון לא עברתי עליו, כי לא אכלתי את החזיר. ובבשר בחלב אסור גם לבשל, גם בלי לאכול אסור. אבל לא עברתי גם את איסור חזיר וגם את איסור בשר בחלב. את איסור חזיר לא עברתי כי לא אכלתי. אבל את איסור בשר בחלב לא עברתי כי יש איסור חזיר ובשר בחלב לא חל עליו. אז תכלס לא עברתי על שום דבר. טוב, זה אפשר להשתעשע בזה עוד, אבל לענייננו מה שחשוב זה מה שהרמב"ם אומר בהתחלה. למה באמת זה שונה מחלב הקודשים? בחלב הקודשים, בגלל שבקודש יש איסור הנאה ואיסור אכילה, אז הוא חל על איסור האכילה של חלב. ולכן מי שיוכל חלב מבהמה קדושה, אז יעבור על שניהם, גם על קודש וגם על חלב. בבשר בחלב, בחלב בחלב, שם אני אעבור רק על איסור חלב. למה? הרי גם פה, בשר בחלב אסור באכילה ובהנאה, והחלב אסור רק באכילה, אז איסור בשר בחלב צריך לחול על איסור חלב מדין מוסיף. אז אומר הרמב״ם, לא. למה לא? כי האיסור ההנאה של בשר בחלב הוא לא איסור עצמאי, הוא איסור שנלמד מאיסור האכילה. כתוב איסור אכילה, מזה נלמד איסור הנאה. אז עכשיו, כדי שאיסור ההנאה יהיה, צריך שיחול איסור האכילה. אבל איסור האכילה כשלעצמו, לפני שיש איסור הנאה, לא חל על איסור חלב, כי זה איסור אכילה וזה איסור אכילה. אין איסור חל על איסור. ממילא איסור האכילה לא חל, ולכן גם איסור החלב לא נולד. וזה רק בגלל שאיסור ההנאה הוא תוצאה של איסור האכילה, והוא לא בעל מקור עצמאי. למשל, לפי חזקיה, אז יכול להיות שבאמת איסור, מה שאסור באיסור הנאה ואיסור אכילה, כן יחול על חלב. כי זה נלמד בנפרד, איסור האכילה ואיסור הנאה משני מקורות שונים. אבל אם זה נלמד מאותו מקור מהרעיון של רבי אבאו, שכל דבר שנאמר לא תאכל, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, אז מבחינתי זה בעצם איסור אכילה. באיסור, רק בחלב, יש לי מקור שמתיר אותו בהנאה. אבל ברמה העקרונית, איסור אכילה כולל בתוכו גם הנאה. אז לכן זה בעצם איסור אכילה שבא לחול על איסור אכילה, אין איסור חל על איסור. ברגע שאיסור האכילה של בשר בחלב לא חל, גם לא יהיה איסור הנאה. איסור הנאה מסתעף מאיסור האכילה. כך אומר הרמב״ם. מה פשר העניין הזה? למה באמת זה כך? אז האמת שהמקור הזה של הנקודה הנפלאה טיפה סותר את שיטתו של הרמב״ם במקומות אחרים. תראו למשל בספר המצוות על בשר בחלב, בלב קוף פי זיין. המצווה קוף פי זיין היא שהזהירנו מאכול בשר בחלב. והוא אומרו גם כן, לא תבשל גדי בחלב אמו פעם שנייה. כן, יש שלוש פעמים. רוצה בו איסור אכילה. ובגמרא חולין אמרו, בשר בחלב לוקה על בישולו, ולוקה על אכילתו. ובגמרא מכות אמרו, המבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב, באכלו, כן, כמו הגששים על ההוא שנסע נגד הכיוון בלי רישיון ונכנס בקיוסק על המדרכה. אז גם כן, פה מישהו מנסה לצבור להבין. אז הוא מבשל גיד הנשה בחלב ביום טוב ואוכל אותו. אוקיי? אז הוא לוקח חמש, לוקח מישהו מוכל גיד הנשה, לוקח מישהו מבשל גיד, ולוקח מישהו מבשל בשר בחלב, ולוקח מישהו מוכל בשר בחלב, מלוקה משום הבערה. ושם אמרו, אפיק הבערה, והיה לצי הקדש, והזרתי מאח, לא משנה. ובגמרא חולין אמרו, לאחי אפקה רחמנה לאכילה בלשון בישול, כי היכי הבישול להקי, האכילה נמי להקי. זה באמת אותך שאתה לוקה גם על האכילה וגם על הבישול. ובשני מפסחים אמרו בבשר בחלב, לאחי לא כתב בי רחמנה אכילה בגופו, למימרה שלוקים עליו אפילו שלא כדרך הנאתו. כן, בבשר בחלב אתה לוקה אפילו אם אתה אוכל שלא כדרך הנאתו. להבדיל מיסורי אכילה רגילים. עוד נחזור לזה עוד רגע. וזכור זה, אומר הרמב״ם. עכשיו לקטע השני. ובכאן, ראוי לי שהרמוז על שורש גדול, שלא קדם לי זכרו. כן? לפני אף אחד לא עלה על הרעיון הזה. וזה שאומרו יתעלה, לא תבשל גדי בחלב אמו, נכפל בתורה שלושה פעמים. ואמרו מלמדי הפירוש, כן, חז"ל, שכל לב מהם הוא לעניין. כל אחד מהם בא לחדש משהו אחר. אמרו, אחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור הנאה, ואחד לאיסור בישול. ולמקשה שיקשה ויאמר, לאיזה דבר מנית איסור אכילתו ואיסור בישולו שתי מצוות, ולא תמנה איסור הנאתו מצווה שלישית, כן, הרמב״ם מונה פה שתי מצוות, לא שלוש. איסור בישול בשר בחלב, ואיסור אכילת בשר בחלב. הנאה מבשר בחלב לא נמנע כאיסור נפרד ברמב״ם. אז תראה, אם המקשה יקשה עליי, למה לא מניתי את ההנאה מצווה שלישית? הנה ידע המקשה, שאיסור הנאה, כן? שאיסור הנאה אין ראוי שימנה מצווה בפני עצמה, מפני שהוא ואיסור אכילה עניין אחד, שהאכילה מין ממיני ההנאה, זה משפט המפתח, ואומרו יתעלה בדבר שהוא לא יאכל, אמנם הוא דמיון מדמיוני ההנאה, והכוונה שהוא לא יענה בו לא באכילה ולא בזולתו. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, שאיסור האכילה, כשהתורה אוסרת משהו באכילה, היא בעצם מתכוונת להביא דוגמה. זה בעצם איסור הנאה. רק האכילה היא הדוגמה הרווחת של איך נהנים מדברים כאלה, מבשר אסור או משהו כזה. כשרוצים לך, רוצים להגיד לך לא ליהנות, אומרים לך אל תאכל את זה. כמו שאומרים, כי יגח שור איש את שור רעהו. אז על הנגיחה חייב, האם בשור שלי נגח שור של מישהו אחר, אני צריך לשלם. האם הכלב שלי נושך את השור של מישהו אחר? גם אני צריך לשלם. וכתוב כי יגח שור איש את שור רעהו. הכוונה של נגיחה זה רק דוגמה. זו דוגמה להזק, אבל גם הזקים מסוגים אחרים, גם הם מחייבים. אומר הרמב״ם, כשהתורה אומרת לא לאכול, זאת רק דוגמה. בעצם כוונתה לא ליהנות. האכילה זה פשוט ההנאה הפופולרית או הרווחת יותר, אז משתמשים בה בתור דוגמה. אבל בעצם הכוונה לא ליהנות. וזהו מה שהוא אומר, שהאכילה הוא דמיון מדמיוני ההנאה. זאת אומרת, זו רק דוגמה שבאה להדגים מה זה נקרא הנאה, אבל בעצם אסור ליהנות. וזה מה שרבי אבאו אומר בפסחים, כל מקום שנאמר לא תאכל, לא תאכלו, לא יאכל, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע. עד שיפרט לך הכתוב, כדרך שפרט בנבלה. זאת אומרת, ככה הוא מסביר את רבי אבאו, שבער היתר התועלת בה. והוא אמרו לגר אשר בשעריך, תתננה ואכלה. בסדר? אז עכשיו, מה הרווחנו כאן? הרמב״ם בעצם מסביר לנו את היחס, את דברי רבי אבאו, שקושר את איסור האכילה באיסור הנאה. למה באמת בכל מקום שהתורה אוסרת באכילה, הדבר נאסר גם בהנאה? אז אומר הרמב״ם פשוט, שהתורה בכלל לא אסרה באכילה. התורה אסרה בהנאה, לא באכילה. אכילה זה רק אחת הדוגמאות להנאה, זה הכל. לכן אומר רבי אבאו, כל מקום שכתוב אכילה, זה גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. לעומת זאת חזקי הטוען שלא. איסור האכילה זה איסור אכילה, ואיסור הנאה צריך מקור נפרד. כי האכילה מבחינתו זה לא דוגמה להנאות, זה איסור לאכילה עצמה, לא על הנאה בכלל. עוד רגע אני אפרט קצת יותר. רק תשימו לב שזה טיפה סותר את מה שהוא אמר בנקודה הנפלאה למעלה. כי בנקודה הנפלאה למעלה, הוא בעצם אומר שאם אני מבשל חלב בחלב, ואכלתי את זה, אז איסור הבשר בחלב לא יחול על איסור חלב. למה? על איסור בשר בחלב יש גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. אז הוא אומר, כי איסור ההנאה מסתעף מאיסור האכילה. הוא לא איסור עצמאי. זה בעצם איסור אכילה. אם יחול איסור האכילה, אז זה ייאסר גם בהנאה. אבל כשאני בודק האם האיסור השני חל על הראשון, אני בודק אותו כאיסור אכילה. אם הוא יחול, אז הוא יחול והוא יתרחב גם להנאה. אבל אם הוא לא יחול, במקרה הזה אכילה על אכילה לא חל, כי אין פה מוסיף, ממילא לא יהיה פה אכילה, ואז זה גם לא יתרחב להנאה. עכשיו תשימו לב, לפי הרמב״ם שהוא אומר כאן, זה לא נראה ככה. כי לפי מה שהוא אומר כאן, אז כשכתוב איסור אכילה, הכוונה בעצם לא ליהנות, זה לא הרחבה. האיסור הוא מראש רחב. זה איסור על כל סוגי ההנאה. להבדיל מחלב, ששם אסור רק לאכול. ואז דווקא הייתי מצפה שאיסור של בשר בחלב יחול על איסור חלב. ברמב״ם שם משתמע מה שנראה מתוספות בגמרא בפסחים, ותוספות מבין שאיסור ההנאה מסתעף מאיסור האכילה. אבל ברגע שאיסור האכילה חל, אז איסור ההנאה מסתעף ממנו. אבל אם איסור האכילה לא חל, אז גם לא יתעורר איסור הנאה. לפי מה שהרמב״ם אומר כאן, איכשהו נראה לי שהנקודה הנפלאה שלו בקריטות לא עובדת. טוב, אבל זה לענייננו מה שחשוב, זה מה שהרמב״ם אומר כאן, כי באמת הוא מציע פה איזשהו הסבר, שאני חושב שהוא הולך איתו באופן מאוד עקבי, בדעת רבי אבאו. הוא בעצם טוען, כשהתורה אומרת איסור אכילה, היא בעצם אומרת אל תהנה. זה בעצם מה שהיא אומרת. האכילה זאת דוגמה, זה הכל. עכשיו, יש כמובן הסתבכות לגבי הבשר בחלב. זה אומר, אולי נעשה את זה רק במהירות, זה לא עיקר העניין שלנו, רק נשלים את העניין. ולפי השורש הזה, אין ראוי שימנה איסור אכילה ואיסור הנאה, שתי מצוות. למה? כי זה לא שתי מצוות, זאת מצווה אחת, זה איסור ליהנות. האכילה זה רק דוגמה. ואילו מנינו אותם שתי מצוות בבשר בחלב, היה ראוי כמוכן בחמץ ובאורלה ובכלי הכרם, שיהיה בכל אחד מאלו הארבע מצוות, איסור הנאה מצווה בפני עצמה. ומצד שנפל באלו, ולא מנע זולת הלב שבא באיסור אכילתם לבד, ובכלל זה איסור הנאה, כמו שהנחנו, כמוכן ייפול בבשר בחלב. כמו שבחמץ ובכל המקומות אחרים מונים רק איסור אכילה, ובשר וחלב גם כן מונים רק איסור אכילה, איסור הנאה מסתעף ממנו. אלא שכאן יש מוקש. למה? ונשאר בכאן שאלה אחת לבד, והיא, יש לה אומר שיאמר, אחר שאיסור הנאה יגיע מאיסור אכילה, כמו שבהרו עליהם השלום, לאיזה דבר היה צריך הכתוב אליו שלישי בבשר וחלב, עד שתיאסר בו הנאתו, כמו שבארנו. בשר בחלב יש שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אימו. אחד על בישול, אחד על אכילה, ואחד על הנאה. אומר הרמב״ם, למה צריך את השלישי? הרי כל איסור אכילה הוא רק דוגמה, אבל בעצם הוא אוסר גם בהנאה. אז למה צריך את המקור השלישי? אז אומר הרמב״ם, הנה תשובת זה, שהוא צריך את זה, מפני שלא בא בבשר בחלב לא תאכל ממנו. שממנו נאסרו האכילה והנאה. ולפיכך הוא צריך לב אחר לאסור הנאה. מה הוא מתכוון לומר?
כתוב רק לא תבשל.
כתוב לא תבשל, לא תאכלו. במקום שכתוב לא תאכלו, אז אנחנו מסבירים את זה, האיסור הוא איסור על ההנאה. והאכילה היא רק דמיון מדמיוני ההנאה. אבל בשר בחלב, גם איסור האכילה לא כתוב בלשון שלא תאכלו. הוא כתוב בשפה שלא תבשל גדי בחלב אמו. אז כיוון שכך, לולא היה הפסוק השלישי, הייתי מבין שיש פה רק איסור אכילה, ולא איסור הנאה. לכן בא הפסוק השלישי ואומר, לא, יש פה גם איסור הנאה. בסדר? אלא שאז מיני ובי אני חוזר ואומר, טוב, אז למה אתה לא מונה את שלושתם?
כי זה אותו תוכן. הרמב"ם מונה לפי תוכן, הוא לא מונה לפי... כמה פסוקים יש?
זה לא אותו תוכן, יש איסור בישול, יש איסור אכילה, יש איסור הנאה.
לא, זה אותו תוכן בסוף, כי אני אומר שבכל מקום שכתוב אכילה, כשכתוב אכילה, אז התוכן הוא אכילה והנאה, והאכילה זה סתם דוגמה.
פה לא כתוב אכילה.
פה לא כתוב אכילה, אז אני צריך את שתי החלקים האלה, שלמעשה הם אותו תוכן, שאני אומר אכילה ואני אומר הנאה, פה לפי המהלך הזה, זה בדיוק אותו תוכן, כי אכילה זה סתם דוגמה של הנאה, פשוט אני לא יכולתי ללמוד אותה, אז אמרה במונה לפי כמות התכנים.
ממה נפשך? אם זה אותו דבר, אם זה אותו תוכן, אז היה מספיק לכתוב שני פסוקים, ובפסוק השני היינו לומדים אכילה, ואכילה זה אותו תוכן כמו הנאה, אז היינו לומדים גם טענה.
לא, אם היה שתי פסוקים... אני אומר, צפצוקים, הייתי חושב שזה לא התוכן שלנו זה.
נגיד את זה כך. תוכן עושה עם בני שלוש.
זה משמעות ברמב״ם
שלא עושים עונש.
מה? לא שומע.
אני אומר שיש איזה משמעות ברמב״ם שזה רק כאילו מיעוט מעונש. חייב או פטור, אבל אסור זה אסור. אז יכול להיות שזה לא סיבה למנות.
לא הבנתי, מה זאת אומרת?
לא, שהסיבה שלא מונים את, את האיסור של, שלא כדרך, שזה בעצם האיתור.
לא שלא כדרך, הנאה. איסור הנאה לא מונים.
זה כמו אכילה. זה אומר שזה...
לא כמו אכילה,
יחד עם האכילה.
זה פסוק.
צריך עוד פסוק, שהנפקא מינה שלו, זה רק בעונש, על שלא כדרך, אבל זה לא סיבה לאיסור.
מה, יש לו נפקא מינה בגלל שיש הבדל? מה זה אומר? מאיפה באה הנפקא מינה? נפקא מינה היא בגלל שיש הבדל.
בעונש, אבל לא? באיסור גם?
מה בעצם הייתי לו? תראו, בעצם באופן פשוט, מה שיוצא מכאן זה ככה. הפסוק, לא תבשל כתיב החלב אימו הראשון, מלמד על בישול. הפסוק השני, כיוון שהוא לא כתוב בלשון של אכילה, הוא מלמד על אכילה בלי הנאה, נכון? כי אחרת לא היה צריך את השלישי. מה הייתי חושב מהפסוק השני? מה זה נקרא אכילה בלי הנאה? הרי אכילה זה רק דוגמה להנאה. הייתי מבין שבמקרה הזה זה איסור אכילה על פעולת האכילה, לא על הנאה שהאכילה היא רק דוגמה שלה. איסור על פעולת אכילה. ואז רק על פעולת האכילה, פעולות הנאה זה פעולות אחרות. מבינים? הרי, אני אנסח את זה אחרת, תראו. אומר כי איסור אכילה זה רק דוגמה למין ממיני ההנאה. מה הוא בעצם אומר? שכשיש איסור אכילה, האיסור הוא לא לאכול, האיסור הוא ליהנות. גם כשאני אוכל, אתה עברתי את האיסור, לא, לא, האיסור הוא לא על פעולת האכילה שאותה עשיתי. האיסור הוא על זה שנהניתי. פעולת האכילה היא אחת הדרכים ליהנות, זה הכל, נכון? עכשיו, אם היה איסור שמדבר רק על פעולת האכילה, אז ממנו לא הייתי לומד את האיסור הנאה, נכון? כשהאיסור מדבר על הנאת האכילה, הנאת האכילה היא רק דוגמה להנאה, אבל כל הנאה אסורה. אבל אם יש פסוק שעושה רק אכילה, אז אני אומר שהפסוק עושה פעולת אכילה, לא את הנאת האכילה. ואז זה לא קשור לאיסור הנאה בכלל, פעולת האכילה נאסרת, לא קשור לאיסור הנאה. ולכן אני צריך מקור נוסף לאיסור הנאה. אבל אם זה כך, אז תשימו לב, יש לנו בעצם איסור בישול, שזה הלא תבשל הראשון. יש לנו את איסור על פעולת האכילה, שזה הלא תבשל השני. ויש את האיסור השלישי, שהוא איסור הנאה, שכולל בתוכו גם את הנאת האכילה. לא רק את פעולת האכילה, אוקיי? אז זה איסור אחר, זה לא אותו תוכן. זה שלושה איסורים שונים, שאף אחד מהם לא שונה מהשני. בואו נראה רגע את ההמשך.
לא, למה לא להגיד? למה לא להגיד שבעצם המקור השלישי הוא זה שמפרש את השני? ואז זה לא שתי לאווים שניים, פשוט זה דרך לעשות פרשנות למקור השני.
למה כן להגיד את זה? יש פה שלושה מקורות שונים.
כי אחרי אתה באמת חוזר לשלושה לאווים.
שלושה מקורות, שלושה, כל אחד מלמד מה שהוא מלמד.
כי אז צריך להסביר למה הרמב"ם לא מנה את שלושתם. כי אז אתה כן צריך להסביר למה הרמב"ם לא מנה את שלושתם.
בסדר.
יהיה נפקא מינה לאכילה בלי הנאה.
אתה לא מחשבה ככה, יכול שאתה צודק. אני שואל רק איך הלוגיקה שלו הייתה. לא שואל איך להסביר את הרמב"ם, אני שואל איך הוא עצמו הסביר לעצמו, את שיטתו.
לא הבנתי. לא הבנתי מה
הסביר לי, מה מוכח שהרמב"ם למד? מה שהרמב"ם למד אני יכול להסכים איתך, אני שואל רק למה הוא למד כך. יש לו שלושה מקורות לפניו. אחד מהם מלמד איסור בישול, השני מלמד איסור על פעולת אכילה. לא על הנעת האכילה, כי אחרת לא היה צריך את השלישי. השלישי בא ומלמד את הנעת האכילה. עכשיו אתה טוען שאחרי שבא השלישי, השני נמחק ונבלע בשלישי. למה להגיד את זה? יש לך שלושה איסורים, כל אחד מהם מה שהוא מלמד, הוא מלמד, זה הכל. הוא לא רואה סיבה להגיד דבר כזה. יותר מזה, תראו בהמשך. הרמב״ם אומר במפורש כמו שאני אומר. כי הוא אומר, וכבר זכרנו, תראו פה, וכבר זכרנו הסיבה שבעבורה לא כתב רחמנה אכילה בבשר וחלב, שכל מה שנזכר בו אכילה אינו חייב עד שיענה באכילתו. אמנם אם פתח פיו ובלה דבר מן האיסורים הוא אכלו והוא חם, עד שיסרוב גרונו ויחאיבהו בעת בלייתו, ומה שדומה לזה, הוא פטור. חוץ מבשר בחלב שהוא חייב על אכילתו, ואפילו לא יענה, כמו שזכרו, כמו כן כלי הקרן, כמו שנבהר אחרי זה. אז מה הוא אומר? למה כתבו את זה ככה? כדי ללמד לך שבבשר בחלב אתה חייב גם אם אתה אוכל בלי ליהנות. למה? אבל לשיטתך זה לא נכון. כי לשיטתך, אחרי שנכתב האיסור השלישי, אז האיסור השני שאוסר את פעולת האכילה כבר לא קיים. מה שקיים זה איסור על הנעת אכילה. אז אם קיים איסור על הנעת אכילה, כשאין הנעה, אין איסור. הרמב״ם תופס שהאיסור השני נשאר. איסור על פעולת אכילה.
למה הוא לא מנע אותו?
רגע,
אם ולכן, נשאר, אם אכלת,
ולכן אם אתה אכלת משהו שלא כדרך הנעתו, עברת לאיסור השני, לא עברת לשלישי. עברת לשני. כי פעולת אכילה עשית, לא נהנית, אבל פעולת אכילה עשית. ואז באמת אני חוזר ושואל על הרמב״ם, ואין לי לזה תשובה טובה, אז למה הרמב״ם לא מונה פה שלוש מצוות? הרמב״ם רוקד פה שתי החתונות. אז מצד אחד הוא אומר לי, אין מה למנות את ההנאה, כיוון שאיסור האכילה הוא רק דוגמה, ובעצם זה איסור הנאה. מצד שני הוא אומר, פה ספציפית הרי האכילה היא לא רק דוגמה להנאה, כי עובדה שחייבים גם כשאוכלים בלי ליהנות. אז הוא אומר שפה ספציפית איסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה, לא איסור על הנאה מהאכילה. נו, אז יש פה שני איסורים שונים, למה אתה לא מונה אותם? אולי הוא לא מונה את זה בגלל שבפועל, הרי זה אוסר עליי את אותו דבר, כשאני אוכל משהו, אז זה אסור. זה אסור גם מצד האיסור השני וגם מצד האיסור השלישי. כשאני אוכל שלא כדרך הנעתו, אז זה אסור רק מצד האיסור השני. אז אולי יש נפקמינה, אבל באופן עקרוני זה אוסר עליי את אותם דברים. אז אולי על זה הוא לא מונה, אני לא יודע, זה באמת מוזר הדבר הזה, אבל זה מה שהוא כותב כאן. אין לי תשובה טובה, למה באמת הוא לא מונה את זה. אבל לענייננו, כיוון שאנחנו לא לומדים בשר בחלב, אז לענייננו, מה שחשוב זה מה שיוצא מהעיקרון של הרמב״ם קובע. הרמב״ם בעצם מסביר פה את דברי רבי אבאו. רבי אבאו אומר שכל איסור אכילה כולל בתוכו איסור הנאה, פירוש, כיוון שהאיסור על האכילה הוא איסור על הנעת אכילה. והנעת האכילה היא רק דוגמה, ובעצם זה איסור על הנעה בכלל. הנעת האכילה זה הדוגמה שהוא בחרו. מה חזקי החולק עליו? חזקי כנראה חולק עליו בדיוק בנקודה הזאת. זאת אומרת, לשיטתו, האיסור אכילה הוא כנראה איסור על פעולת האכילה, לא על הנאה מאכילה. ואז, אם יש איסור הנאה, אז יתחדש שיש גם איסור הנאה. ועכשיו, אם אתה תאכל, אתה תעבור גם על איסור הנאה וגם על איסור אכילה. עשית פעולת אכילה וגם נהנית. לפי חזקיה. אוקיי? אבל אם יש לך איסור אכילה בלי שיש לך ריבוי נוסף להנאה, אז נשאר האיסור על פעולת האכילה, ולא על ההנאה. ככה לכאורה נראה מהרמב״ם בביאור מחלוקת חזקיה ורבי אבאו. אבל אנחנו פוסקים הלכה כרבי אבאו. קראתי קודם את ההלכה ברמב״ם בפרק ח' במחלות אסורות, הרמב״ם פוסק כרבי אבאו. זאת אומרת שלהלכה הרמב״ם תופס שאיסורי אכילה באופן כללי הם איסורי הנאה מאכילה, ולא איסורים על פעולת האכילה. הם איסורים על הנאה מאכילה, זה רק דוגמה. עכשיו יותר מזה, גם במקומות שיש לנו מקור מיוחד שממעט את האיסור מהנאה ומשאיר רק איסור אכילה, אין סיבה להניח שמשתנה הגדר. האיסור איסור על הנאת האכילה, בדרך כלל אנחנו מבינים שזה רק דוגמה, אבל זה איסור הנאה כללי, אבל אם בא מיעוט ואומר שהנאה לא קיימת אלא רק איסור אכילה, ייתכן שאיסור האכילה עדיין נשאר כאיסור הנאה מאכילה, אבל זה רק הנאה מאכילה ולא שאר ההנאות. פה ההנאה מאכילה היא לא דוגמה שבאה להגיד שכל ההנאות אסורות, אלא רק היא אסורה. אבל עדיין זאת אכילה שיש בה הנאה, ולא כל אכילה. כי אחרת לפי זה היה יוצא שכל איסורי האכילה שלא נאמר בהם איסור הנאה, שלא כדרך הנאתם גם יהיה אסור. וזה לא נכון. שלא כדרך הנאתם באיסורי אכילה שאין בהם איסור הנאה, זה גם פתור. זאת אומרת, נראה שגם אם מייתו את איסור ההנאה והשאירו רק איסור אכילה, עדיין הגדר של איסור האכילה זה איסור להנות מהאכילה. מה שמייתו זה את ההנאות האחרות. זאת אומרת, פה זאת לא דוגמה, אלא זה עצמו מה שנאסר. אבל עדיין זאת הנאה מהאכילה ולא האכילה עצמה. זה לעומת בשר בחלב. למה? בבשר בחלב, אחרי שהאיסור, לא תבשל השני, לימד את איסור אכילה, בא לא תבשל השלישי ולימד את איסור ההנאה. עכשיו השלישי כבר כולל את השני, אז זה לא סביר. כנראה שהשני לא מלמד האכילה שיש בה הנאה, אלא הוא מלמד אכילה, פעולת אכילה. והשלישי מוסיף את איסור ההנאה. לכן מי שאוכל שלא כדרך הנאתו, את השלישי באמת לא עבר. אבל את השני הוא כן יעבור. זה לא אותו דבר כמו באיסורי אכילה רגילים שהתמעטו מאיסור הנאה, שנשאר רק איסור אכילה. ששם שלא כדרך הנאתו יהיה אסור. יהיה פטור, סליחה. לא כמו בשר וחלב. הרמב"ם אומר את זה מפורש. רק בבשר וחלב, זה לא... אילי הכרם גם, כי זה אותו דבר כמו בשר וחלב. אבל באיסורי אכילה שהתמעטו מהנאה, האיסור הוא על ההנאה מהאכילה. אם אוכל את זה רותח או משהו כזה, הוא פטור. לכן הגדר הזה של איסור האכילה נשאר גם כאשר מלווה אותו איסור הנאה, אבל גם כאשר התמעט איסור ההנאה. כשהתמעט איסור הנאה, אז איסור האכילה זה איסור הנאה מאכילה ולא שאר הנאות, אבל זה עדיין הנאה מאכילה, לא פעולת אכילה. זה להבדיל מבשר וחלב. בשר וחלב זה איסור על פעולת האכילה. עכשיו, אני אגיד בקצרה, יש לי מאמר ארוך על העניין הזה, תוכלו לראות לינק בתוך הסיכום של השיעור, שיש איסורים מסוימים, ואפשר לראות באופן עקבי ברמב״ם, שהאיסורים האלה הם באמת איסורים על פעולת האכילה, ולא על הנאה מאכילה. למשל, בואו נשתף רגע. הרמב״ם בתחילת הלכות חמץ ומצה, כותב ככה, החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. שזה ממש דברי חזקיה, נכון? הרבי אבאו אומר, לא צריך את הלא יאכל הפסיבי כדי ללמד איסור הנאה. כל מה שכתוב בו לא תאכל, לא תאכלו, בכל לשון שלא תהיה, לשון אכילה, כולל בתוכו גם איסור הנאה. והרמב״ם פוסק כרבי אבאו, ראינו בהלכות מחלות אסורות. וכאן הרמב״ם כותב כלשונו של חזקיה. הוא מביא את לא יאכל שלא יהיה בו יותר אכילה. יותר מזה, הרמב״ם פה, במקומות אחרים זה לא ככה. הרמב״ם פה בהלכה א' כותב על איסור אכילת חמץ, ובהלכה ב' הוא כותב את איסור הנאה מחמץ. הוא לא כותב אסרו לאכול וליהנות ביחד, כמו שבדרך כלל הוא מרגע לעשות. פה בחמץ הוא כותב את זה לחוד, נראה ממנו שהוא באמת הולך כמו חזקיה. שאיסור האכילה זה איסור אחד, ואיסור הנאה זה איסור אחר שנלמד מהלשון הפסיבית. זה לא דוגמה, זה לא מין ממיני הנאה האכילה פה. חמץ הוא חריג בעניין הזה. אגב, יש ראשונים שפסקו כמו חזקיה, אני לא אכנס לזה כאן, אני מדבר כרגע בשיטת הרמב״ם. אתם רואים את המאמר משותף לכם? שאלתי עכשיו? יש לפניכם כותרת מה להגיד אנשי ולחמץ בפסח, מקורם ההיסטורי?
לא, לא, לא. יש לנו את הדף מקורות הרגיל.
אוקיי, אז רגע. ואני לחצתי מתוך הדף הזה ללינק. לא ידעתי אם זה משתף את הלינק או לא. אוקיי. תראו פה, אני אביא פה פשוט כיפורים, רואים כאן המקורות. תראו את הרמב״ם, הלכה א', כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל 15 עד סוף יום 1 ו-20, בניסן במזיד חייב קראת, שנאמר כל האוכל חמץ ונחרטה, בשוגג חייב חטאת קרועה, אחד האוכל ואחד הממחה ושוטל. הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. ומניח חמץ ברשותו בפסח, אף על פי שלא, זה בעלי ראי ובעלי מצא. הוא מחלק את זה קודם כל לשתי הלכות. זה דבר אחד. דבר שני, הוא מביא את הלשון של חזקיה בעצם כשהוא פסק כמו רבי אבאו. אחרונים כבר שואלים את זה, הכסף משנה פה מעריך בזה, ועוד אחרונים שואלים פה את העניין הזה. מעבר לזה, לא ברור גם... רגע. לא ברור פה גם למה איסור השאור ואיסור החמץ, הרמב״ם הרי כותב פה בהלכה השנייה, ונאמר שאור לא יימצא בבתיכם, ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמצים, אחד הוא. מה שמוכבא מאחורי השורה הזאת ברמב״ם, זה קושי שמעלים כמה וכמה אחרונים. שאור, כמו שאומרת התוספתא, שאור זה משהו שהוא מאוד מאוד חמוץ, שמשתמשים בו כדי לחמץ איסות. תקחו בצק ותשאירו אותו להחמיץ הרבה מאוד זמן, זה הופך לשאור. אוקיי? אם שמים את זה בתוך איזושהי עיסה, זה מחמיץ את העיסה. אז איסור, התורה כשהיא אוסרת, היא אוסרת חמץ, אוסרת שיעור, משתמשת פעם בזה, פעם בזה. עכשיו, זה לכאורה קשה, כי השיעור הוא כל כך חמוץ, שהוא לא ראוי למאכל אדם וגם לא למאכל כלב. כך אומרת התוספתא. ואם זה כך, אז לא ברור איך יכול להיות איסור אכילה בשיעור. זה מה שאומר, איסור החמץ ואיסור השיעור שבו מחמצים, אחד הוא. למה זה אחד? הרי שיעור לא ראוי לאכילה. אזכיר לכם את הבשר בחלב שאוכל שלא כדרך אכילתן, בלי הנאה. פה הוא אומר שדבר, ששיעור שלא ראוי לאכילה, הוא אסור. אז הרמב״ם מרגיש בזה כנראה, והוא מציע הסבר. מה ההסבר? שהשיעור הוא אבא של כל החמצים. הרי זה הדבר שאיתו יוצרים חמץ. אז איך אפשר להגיד ששיעור הוא לא חמץ? זה הסבר מוזר. מי אמר ששיעור הוא לא חמץ? בטח שהוא חמץ. רק לאכול אותו זה לא אכילה. כי אתה לא נהנה, הוא לא ראוי לאכילה. מי אמר שהוא לא חמץ? מה זה קשור? השאלה לא הייתה למה אתה מגדיר את השיעור כחמץ. השאלה היא למה אתה אוסר אותו באיסורי אכילה, כשבדרך כלל באיסורי אכילה מה שלא ראוי לאכילה לא אסור. הוא לא ראוי לאכילת כלב, אז אפילו מדרבנן הוא לא אסור. הוא לא ראוי לאכילת אדם, אבל ראוי לאכילת כלב, אז אסור מדרבנן. אבל פה הוא לא ראוי בכלל. אז מה עוזר לי ההסבר של הרמב״ם, שהחמץ, שהשיעור, סליחה, גם הוא חמץ, מה אתה רוצה? אני יודע שהוא חמץ, אבל הוא לא ראוי לאכילה. רואים ברמב״ם, שכאשר הדבר נקרא חמץ, אז הוא באיסור אכילה, לא משנה אם הוא ראוי לאכילה או לא. למה? מה הרעיון פה? אני חושב שהרעיון פה, שאיסור אכילת חמץ לפי הרמב״ם, הוא איסור לעשות פעולת אכילה על משהו שהוא חמץ. זה לא איסור ליהנות באכילה הזאת. ולכן זה שבשיעור לא ראוי לאכילה ולא נהנים ממנו, זה לא מפריע לי. כל מה שהטריד את הרמב״ם זה רק השאלה אם השיעור נחשב חמץ או לא. ברגע שהוא הראה שזה נחשב חמץ, הוא מבחינתו פתר את הבעיה. כי אתה אוכל חמץ, אז מה אם אני אוכל חמץ? אני אוכל גם חזיר, אם הוא לא ראוי לאכילה, אז אני פטור. אז לא, בחמץ, אם אתה אוכל חמץ, אתה חייב. למה? כי אם אתה אוכל חזיר, אתה לא ראוי לאכילה, אז אתה לא נהנית, ואיסור אכילת חזיר זה איסור הנאה מאכילת חזיר. שיטת רבי אבאו, אחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשמע. אבל באיסור אכילת חמץ, האיסור הוא על פעולת האכילה, לא על ההנאה מהאכילה. רק את מה אסור לאכול? חמץ. השאלה אם השיעור הוא חמץ. אחרי שהרמב"ם מראה שהשיעור הוא חמץ, לא מטריד אותו שזה לא ראוי לאכילה. כי לא, הבעיה היא הבעיה שאיתה מתמודד הרמב"ם זה למה הוא נקרא חמץ, לא למה הוא ראוי לאכילה. אם הוא נקרא חמץ, לא אכפת לי שהוא לא ראוי לאכילה. אם אכלת חמץ, עברת את האיסור. בין אם הוא ראוי לאכילה ובין אם לא. מה קורה בחמץ שלא ראוי לאכילה בכלל? לא שיעור, חמץ שיתפש. אין איסור. למה? כי זה לא חמץ. זה כבר לא אוכל, זה לא לחם נגיד. אבל השיעור, ברור שהוא חמץ, הרי איתו משתמשים להחמיץ איסות. אז לכן לא יורד ממנו שם חמץ. זה שהוא לא ראוי לאכילה, זה רק מפריע להנאה, אבל לא יורד ממנו שם חמץ. בחזיר שיתאפש, או אפילו בחמץ, חמץ לחם, שיתאפש, שם יורד ממנו שם חמץ, אז לכן אני פטור לא כי לא נהנים, אני פטור כי מה שאכלתי הוא לא חמץ בכלל, מה שלא לחם, הוא לא מאכל, לא נקרא חמץ. אבל בשיעור שיטת הרמב״מי, למרות שהוא כשלעצמו לא מאכל, אבל הוא מין תבלין כזה, הוא מין משהו שמשתמשים בו כדי להכין את הלחם, כדי להטפיח את העיסה, אז אי אפשר להגיד שזה לא חמץ, ברור שלא ירד ממנו שם חמץ, הרי זה הדבר שיוצר את החימוץ של עיסות אחרות, אז איך אפשר להגיד שהוא לא חמץ? לכן אומר הרמב״ם ששיעור כן עוברים איסור, להבדיל מחמץ שיתפש ובטח מחזיר שיתפש. אוקיי, זו נקודה חשובה. עכשיו, מאיפה הרמב״ם מוציא את הרעיון הזה? אז תראו. כסף משנה על המקום, תם שואל, ורבינו אף על גב דסביר עלי, כי רבי יוחנן כתב בפסח כלישני דחיזקיה, ואף על גב דקי רבי אבאו סביר עלי, כמבואר בפרק ח' מלכות מאכלות אסורות בפירוש, וגם בפרק ב' משחיטה, נראה שסובר כן, שכתב, וגם בפרק ב' משחיטה נראה שסובר כן וכו', לא משנה, אז למה הוא פה כותב את הלשון של חזקיה? זאת אומרת, עד כאן הוא מוכיח שהרמב״ם סובר כרבי אבאו, אם כל זה לעניין איסור הנאה בפסח, כיוון דאיקה קרא מפורש ביותר, וכולי אלמא מודו בי, נקטי. וכן זה כתב הרן לריף. יש כלל ברמב״ם, שהרמב״ם הרבה פעמים מביא את המקור הפשוט יותר. גם אם הוא נדחה בגמרא, הרמב״ם לא מחויב למסקנת הגמרא מבחינת מהו המקור. הוא מחויב למסקנת הגמרא מבחינת מהי ההלכה. אבל מקור הוא בוחר מה שמתלבש יותר טוב על הלשון, מה שנראה יותר אינטואיטיבי, מה שמתאים לו יותר לתפארת המליצה. לכן אומר הכסף משנה, פה הרמב״ם בחר במקור של חזקיה סתם לתפארת המליצה, אבל האמת, הוא בעצם סובר כרבי אבאו. אני טוען שזה לא נכון, יש פה הסבר מהותי. הרמב״ם לגבי חמץ באמת סובר כמו חזקיה. יש גמרא, הנה, יש גמרא בביצה. כתוב, במשנה כתוב ככה, בית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ בככותבת. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית, המשנה הראשונה בביצה. שואלת הגמרא, ודף זין עמוד ב' בביצה, מה איתה, מה יהודה בית שמאי? למה בית שמאי אומרים שעור בכזית וחמץ בככותבת? אם כן, אומרת הגמרא, לכתוב רחמנה חמץ ולא באי שעור. דענה אמינה, ומה חמץ שאין חימוצו קשה? וכזית, שעור שחימוצו קשה, לא כל שכן. שעור דכתב רחמנה, למה לי? לומר לך, שיעורו של זה, לא כשיעורו של זה. זאת אומרת הגמרא, לפי בית שמאי, מאיפה הם הוציאו ששעור בכזית וחמץ בככותבת? כי התורה אסרה גם חמץ וגם שעור. הם שואלים את עצמם, למה היה צריך לכתוב את השעור? אם כותבים איסור על חמץ, היינו לומדים קל וחומר ששעור גם הוא אסור. אז כתבו שעור, הוא מיותר, למה כתבו אותו? כדי ללמד אותך שיש הבדל בשיעורים. למה החליטו שדווקא שעור זה השיעור הקטן וחמץ הוא השיעור הגדול? כן, כזית זה פחות מכך כותבת. כותבת זה השיעור של יום כיפור, נכון? בגלל שהשעור הוא יותר מרוכז, זה יותר חמץ. אז השיעור הקטן זה בשעור. זה יותר... אכילת שעור יותר חמורה מאכילת חמץ, אוקיי? עכשיו, זה דבר משונה ביותר. הרי שעור לא ראוי לאכילה, איזה מין קל וחומר זה. אם התורה הייתה אוסרת חמץ, אני הייתי יודע בקל וחומר שגם שעור אסור לאכול? איך? הרי שעור לא ראוי לאכילה. איזה מין קל וחומר מופרך זה. והגמרא פה, בלי להניל אף אף. זאת אומרת, זה מיותר, כי אם היה כתוב חמץ, אז הייתי לומד קל וחומר שעור. מזכיר לכם את הרמב״ם שאמרתי לכם. רואים איזה מפורש בגמרא פה. בגמרא פה אומרת שאם השעור הוא יותר חמץ מאשר חמץ רגיל, מאשר לחם, אז הוא יהיה יותר אסור, ולא אכפת לי שהוא לא ראוי לאכילה או שלא נהנים ממנו. זה בדיוק הרמב״ם. הרמב״ם שאומר שאם הראיתי לך שהשעור גם הוא נקרא חמץ, אז ברור שהוא אסור, לא צריך, לא אכפת לי שהוא לא ראוי לאכילה ושאין ממנו הנאה. לא מעניין. זה בגמרא פה מפורש. נכון שזה בבית שמאי. לא בבית הלל. מה אומרים בית הלל? ובית הלל צריכה. בית הלל אומרים שצריכה. למה? היא כתב רחמנה שעור, הווה אמינא משום לחימוצו קשה, אבל חמץ דאין חימוצו קשה, אימא לא. צריכה. והיא כתב רחמנה חמץ משום דראוי לאכילה, אבל שעור שאין ראוי לאכילה, אימא לא, צריכה. בבית הלל זה יותר מורכב. בית הלל עושים צריכות על שני הכיוונים. מצד אחד, הם מעלים נגד בית שמאי את מה שאני אמרתי קודם. מה, איזה מין קל וחומר היינו עושים? אם היה כתוב חמץ, לא הייתי לומד בקל וחומר לשעור. כי הרי השעור לא ראוי לאכילה. השעור לא ראוי לאכילה. אז איך אתה יכול ללמוד את השיעור בקל וחומר מהחמץ? אבל מצד שני, אם כותבים, תשימו לב, אם היה כתוב שיעור, לא הייתי יודע שאסור חמץ, למה? כי אולי אסרו שיעור כי חימוצו קשה. לא הבנתי. מה זה חימוצו קשה? לכן, זה פחות אסור, לא יותר אסור. ואתם מקבלים את הסברה של בית שמאי, שאם משהו הוא יותר חמוץ, אז הוא יותר אסור. רק הם מבינים שיש גם צד הפוך, שני הצדדים נכונים, גם הצד של בית שמאי, לכן יש צריכותה לשני הכיוונים. גם אם הוא יותר חמוץ, אז יש צד לאסור אותו, ואותו דבר, אם הוא יותר חמוץ, יש גם צד להקל בו, כי הוא לא ראוי לאכילה. זאת אומרת, הם לא שוללים לגמרי את סברת בית שמאי. הם רק אומרים שיש גם את הצד השני. יותר מזה, אחרי שהתורה אמרה גם שיעור וגם חמץ, גם בית הלל מסכימים שגם שיעור וגם חמץ אסורים. אז גם אם הם לא היו מוציאים את זה מסברה כמו בית שמאי, אבל אחרי שכבר יש פסוקים, אז גם הם מסכימים שהתורה אמרה שגם שיעור וגם חמץ אסורים. ואני שואל למה? איך התורה אמרה את זה? אז מה אם יש פסוק? הרי השיעור לא ראוי לאכילה. זאת אומרת, גם בית הלל מסכימים הסברה של בית שמאי, אלא שלדעתם צריך בשביל זה פסוק. זה הכל. אבל אחרי שיש את הפסוק, גם הם מבינים שאיסור החמץ הוא איסור שונה משאר איסורי התורה. גם דבר שלא ראוי לאכילה ייאסר, כל עוד שם חמץ עליו. וזה גם בית הלל וגם בית שמאי מסכימים. וזה לדעתי המקור של הרמב״ם. ומה הרעיון מאחורי זה? הרעיון מאחורי זה הוא כן מה שאמרתי קודם. אני טוען ששיטת הרמב״ם בדעת רבי אבאו, זה שאיסורי אכילה זה איסורי הנאת אכילה. בעצם זה איסורי הנאה רגילים. מה קורה אם התורה תאסור את פעולת האכילה? לא את הנאת האכילה. אז ראינו בחשבון של בשר בחלב, נכון? במצב כזה יאסר גם שלא כדרך הנאתו וכל מיני דברים כאלה, נכון? אני טוען שזה המצב בחמץ. באיסור חמץ, אז כל החסידים הסבירו לנו שזה יצר הרע, ופה, וצריך לנבור בסדקים, כדי לרדוף את היצר הרע, ואני לא יודע מה קודם, יש גם מדרשים כאלה, כן, זה לא המצאה של החסידים, אבל האמת שזאת המצאה חסרת שחר. בסופו של דבר, האיסור חמץ מפורש בתורה. זה זכר ליציאת מצרים, ביציאת מצרים לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, מצא זו שאנו אכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמץ. הצד השני של אותו עניין הוא החמץ. אנחנו לא אוכלים חמץ כי אבותינו אז לא אכלו חמץ. אנחנו אוכלים מצה כי אבותינו אז אכלו מצה. מה זה אומר? זה אומר שלהבדיל מכל איסורי האכילה וההנאה שיש בתורה, שהם, הדבר עצמו הוא מאוס. הוא מאוס. לכן התורה אומרת, תתרחק ממנו, אל תאכל, אל תהנה, עזוב, אסור לך ליהנות מהדבר המאוס, אתה צריך להתרחק ממנו. חמץ הוא לא דבר מאוס. להפך, כל מה ההפך מכל המדרשים האלה. חמץ הוא בכלל לא דבר מאוס. אם אבותינו כשיצאו ממצרים היו אוכלים חמץ ולא מצה, היינו צריכים לרדוף את המצות בפסח ולאכול רק חמץ. כדי לזכור היסטורית את מה שהיה שם, זה חלק ממצוות זכירת יציאת מצרים. זכירת יציאת מצרים זה לאכול מצה ולהימנע מאכילת חמץ. זה הכל. זה אומר שבעצם החמץ מצד עצמו הוא לא מאוס, התורה לא רוצה להרחיק אותי מזה. התורה מצווה עליי לזכור את מה שהיה שם. איך אני זוכר את מה שהיה שם? אני אוכל את מה שהם אכלו, ולא אוכל את מה שהם לא אכלו. או במילים אחרות, אני אוכל מה שנקרא מצה, ולא אוכל מה שנקרא חמץ. אבל הנקודה היא לא הנאת אכילה מחמץ, אלא פעולת אכילה על משהו שקרוי חמץ. זה מה שעשו. והרעיון פה זה בגלל שהאיסור הזה ביסודו הוא איסור היסטורי. זכר למה שהיה אי פעם בהיסטוריה, להבדיל מאיסור חזיר או שרצים או דם וחלב וכולי, הם דברים מאוסים, התורה רוצה שנתרחק מהם. אבל פה הוא בכלל לא דבר מאוס, פשוט האירוע ההיסטורי היה ככה, ואני עכשיו אוכל או לא אוכל משהו, זכר לאירוע ההיסטורי שם, לכן מה אני צריך לעשות? לעשות את אותה פעולה שעשו אז, או לא לעשות את אותה פעולה שלא עשו אז. הדיון הוא על הפעולה, לא על ההנאה מהדבר, לא צריך להתרחק מהדבר, הדבר הוא לא מאוס. זה איסור על פעולה. זה כמו חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, כן? אתה צריך לשחק כאילו יציאת מצרים. חמץ ומצה זה סימולציה של יציאת מצרים. אנחנו אוכלים מצה ולא אוכלים חמץ, כמו שהיה אז. אני חושב שזה ההסבר הפשוט לאיסור חמץ. לפני כל המדרשים על היצר הרע. למה זה חשוב? כי אם זה כך, אז איסור חמץ הוא איסור על פעולת אכילה של חמץ, הוא לא איסור על הנאה מאכילה. ואם זה כך, אז ברור ששעור, שהוא יותר חמץ מאשר לחם, ודאי שיאסור לאכול אותו, מה אכפת לי שאני לא נהנה, הרי יש פה פעולת אכילה שנעשית על משהו שקרוי חמץ, והוא עוד יותר חמץ מאשר לחם, אז קל וחומר שהוא יאסור, כמו שאומרים גם בית שמאי וגם בית הלל, וזה מה שאומר הרמב"ם בתחילת הלכות חמץ ומצה, שאם השעור נקרא חמץ, כי הרי בו מחמצים, אז יהיה עליו איסור אכילת חמץ, לא אכפת לי שהוא לא ראוי לאכילה. לא ראוי לאכילה זה באיסורים שהיסוד בהם הוא הנעת האכילה, אבל פה האיסור הוא על פעולת האכילה. מכאן גם ברור למה הרמב"ם מביא את הלימוד של חזקיה על איסור הנאה בחמץ. למה? כי באיסור אכילה של חמץ הוא איסור על פעולת האכילה. אני לא יכול ללמוד מזה את הנאה, כי זה לא דמיון מדמיוני ההנאה, לא אסרו עליה את הנעת האכילה, אסרו עליה את פעולת האכילה, בדיוק כמו בשר בחלב. לכן אתה צריך עוד מקור אם אתה רוצה ליהנות לאסור בהנאה, כמו בשר בחלב. אומר הרמב״ם, המקור הוא לא יאכל חמץ, הפסיבי של חזקיה. צריך עוד מקור כדי לאסור בהנאה. אי אפשר ללמוד את זה מאיסור האכילה. כי פה איסור האכילה זה איסור על פעולת אכילה, לא על הנאה מאכילה. אז אתה צריך מקור נוסף. אז זה לא רק לתפארת הדרשה, כמו שאומר הכסף משנה, אלא פה זה לעיכובה, זה דווקא. איפה יש לי ראיה לזה? יש לי הרבה ראיות לזה ברמב״ם, תקראו אחרי זה במאמר אם אתם רוצים. ראיה אחת זה לגבי גיד הנשה. כן? אם הייתי שואל אתכם, איזה עוד איסור בתורה מתחיל באירוע היסטורי? הוא לא דבר מאוס מצד עצמו, הוא מתחיל באירוע היסטורי. גיד הנשה, נכון? זכר למה שהיה עם יעקב, במלאך. עכשיו, זכר לאותו זמן, גם אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, מפורש בתורה. איסור גיד הנשה הוא זכר לאירוע היסטורי. א', מחלוקת תנאים, אם יש בגידים בנותן טעם. הרמב"ם פוסק שאין בגידים בנותן טעם. אז למה זה אסור אם אין בזה טעם? זה לא ראוי לאכילה, זה עץ. הגמרא קוראת לגיד הנשה עץ. זה טעם של עץ כשאתה אוכל אותו. מה, איזה איסור אכילה יש בגיד הנשה? תשובה, לא צריך ליהנות מהאכילה. זה איסור על פעולת אכילה. זאת סימולציה למה שהיה אצל יעקב. אז לא אכפת לי שאין הנאה מהדבר. זה אסור למרות שאין בו טעם. יותר מזה, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שלפי מי שאומר שאין בגידים בנותן טעם, אז יש איסור הנאה בגיד הנשה. ומי שאומר שיש בגידים בנותן טעם, אז אין איסור הנאה בגיד הנשה. זה הגמרא פה, אני לא אכנס לזה כי זה קצת סיבוך, אבל זה הגמרא בפסחים. כן, רבי שמעון, אתם רואים? נתניה, גיד הנשה מותר בענה דברי רבי יהודה, ורבי שמעון אוסר. ורבי שמעון הוא זה שסובר שאין בגידים בנותן טעם. אין מן שמעת לידה, אמר אין בגידים בנותן טעם, רבי שמעון. והגמרא תולה אחד בשני, לא משנה, זה ילפוטות, אוקיי? עכשיו, הרמב"ם פוסק בו רבי שמעון שאין בגידים בנותן טעם. מצד אחד זה אסור באכילה, למרות שאין בו בנותן טעם, אז למה שזה אסור? זה כמו לאכול עץ, כמו השעור. והתשובה היא כמו השעור, כי זה איסור היסטורי. אבל הרמב״ם גם כותב שאין איסור הנאה בגיד הנשה. שואלים עליו כולם, הרי רבי שמעון שאומר שאין בגידים בנותן טעם, סובר שיש איסור הנאה בגיד הנשה. הרמב״ם טוען באופן עקבי שכל הסוגיה בפסחים היא לא להלכה. הסוגיה בפסחים מסבירה הרי את מחלוקת רבי אבאו וחזקיה על חמץ. בחמץ הם נחלקו, נכון? איפה איסור הנאה בחמץ? לא יאכל. זה חזקיה וזה דלוקי רבי אבאו. הרמב״ם טוען שעל חמץ מחלוקת חזקיה ורבי אבאו לא קיימת. הסוגיה בפסחים לא להלכה. אולי הסוגיה בביצה, זה ההוכחה שלו לזה, אני לא יודע, אבל באופן עקבי אני יכול להראות שלמדנו פסחים לפני כמה שנים, הראיתי שבזה 10 מקומות, הרמב"ם פוסק חזיתית נגד הסוגיה בפסחים, באופן עקבי. וכל פעם האחרונים נשארים נתקעים בצריך עיון, איך זה יכול להיות, זה נגד הגמרא. אני טוען שהרמב"ם תופס את כל הגמרא הזאת לא להלכה. ובעצם ההלכה היא כמו הגמרא בביצה, שאומרת שאיסורים היסטוריים הם איסורי פעולה. ברגע שהם איסורי פעולה, אז אתה לא יכול ללמוד מאיסור האכילה את איסור ההנאה. אתה צריך מקור נוסף. אז בחמץ יש לך את המקור הנוסף. לא יהיה אחל, הפסיבי, בחזקיה. אבל בגיד אנשי אין. ולכן בגיד אנשי, דווקא בגלל שאין בגידים בנותן טעם, אומר הרמב״ם, זה איסור אכילה, איסור על פעולת אכילה. ממילא לא יהיה איסור הנאה, נגד הגמרא בפסחים. כי איסורים היסטוריים, אם התורה אוסרת באכילה, אתה לא יכול ללמוד מזה את איסור ההנאה. אתה צריך מקור נפרד שאוסר בהנאה, כמו בחמץ, כמו בבשר בחלב. אבל בגיד אנשי אין מקור נוסף. אז הוא מותר בהנאה. כולם נשארים בצריך עיון, הראש והרן והנושא כלים של הרמב״ם. איך הוא פוסק שבגידים אין איסור הנאה? ואני טוען שבגלל שזה איסור היסטורי, בדיוק כמו חמץ. אני אביא לכם עוד נפקא מינה. חצי שיעור. כן? בין חצי שיעור. הרמב״ם בפרק א' הלכה ז' מחמץ ומצא, הרמב״ם כותב כך, האוכל מן החמץ עצמו בפסח כלשהו, הרי זה אסור מן התורה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא פסוק של חזקיה, לא יאכל חמץ, ואף על פי כן, אינו חייב קראת או קורבן, אלא על כשיעור שהוא כזית, והאוכל פחות מכזית במזיד, מכין אותו מכת מרדות. אז שואלים עליו הנושא כלים, שוב פעם הכסף משנה, לא עוזב אותו. האוכל מן החמץ עצמו בפסח. קשיא לי, למה לקרא בחמץ בפסח? בכל איסורים שבתורה קיים עלן חצי שיעור, אסור מן התורה. בכל התורה הכלל הוא שחצי שיעור אסור מן התורה, לא לוקים. אבל האיסור קיים גם בחצי שיעור. אז למה הרמב״ם צריך להביא פה מקור מיוחד לחצי שיעור בחמץ? ועוד קשה, ואם יקרא, אם הוא מביא לי את הפסוק לא יאכל, איפכה ולמי לפמיני. זה לא יאכל שיעור אכילה, משמע. דווקא שיעור, ולא פחות מכשיעור. וצריך עיון. טוב, לא נמשיך עם ההמשך. אז המשנה למלך פה מביא תשובה מרתקת של מהרלנך. וראיתי לרב מהרלנך בתשובה סימן נון א', והוקשה לו קושיית מרן ז"ל על הזו, כן, למה צריך פסוק על חצי שיעור, ותרץ, באיסור חמץ, דלא דמי לחלב, ומשם למדו דחצי שיעור אסור, חלב כל חלב, כל דהו חלב. אז חלב זה המקור לאיסור חצי שיעור. אז הוא אומר, איסור חמץ לא דומה לאיסור חלב. למה? בחלב אסור לעולם ולא היה לו שעת היתר, מה שאין כן בחמץ שמותר קודם הפסח, ולכן הוא צריך פסוק בפני עצמו בחמץ, לאסור חצי שיעור. הדבר הזה הוא פלא פלאים, פלא פלאים. מאיפה הדיון בגמרא על דין חצי שיעור? מופיע בפרק שמיני של יום, או בפרק שלנו. זאת אומרת, על איסור יום כיפור. חצי שיעור ביום כיפור, זה המחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש. משם לומדים לכל התורה, נכון, אבל הדיון הוא על אכילת חצי שיעור ביום כיפור. אז איך המהרלנך רוצה לומר שאיסור שתלוי בזמן, אין בו דין חצי שיעור? יום כיפור, זאת הסוגיה של חצי שיעור. זה איסור שתלוי בזמן. אז אני אגיד לכם איך. מה שהמהרלנך מתכוון לומר, זה לא שאיסור שתלוי בזמן אין בו דין חצי שיעור, כמו שמבינים בו בדרך כלל. זה לא נכון. אלא, זה שזה תלוי בזמן זאת אינדיקציה. הרי מזה שהחמץ אסור רק בפסח ולא בשאר השנה, מה אנחנו רואים? שהוא לא מאוס מצד עצמו. כי חזיר אסור כל השנה, חלב אסור כל השנה, שרצים אסורים כל השנה. למה חמץ אסור רק בפסח? כי זה זכר ליציאת מצרים. זה שזה תלוי בזמן, זה אינדיקציה לזה שהחמץ לא מאוס מצד עצמו. אז מה? אז לכן, איסור אכילת חמץ הוא איסור היסטורי. אם הוא איסור היסטורי, הוא איסור על פעולת האכילה, לא על הנאה מהאכילה. הוא לא דבר מאוס. בתחילת מסכת שבת, השפת אמת מדבר על זה, זה מתחיל בראש, אבל השפת אמת מדבר על זה, ועוד הרבה אחרונים, שבאיסורי פעולה אין דין חצי שיעור. למה? למשל, אם אני מעביר שתי עמות ברשות הרבים, בשבת, אז יהיה אסור מדין חצי שיעור, 4 עמות זה איסור, איסור תורה, 2 עמות זה חצי שיעור, עמה אחת, כן, חצי זה לאו דווקא חצי. לא, אין חצי שיעור על פעולות, או מישהו שרק עוקר ולא מניח, מרשות היחיד לרשות הרבים. זה הראש שם בתחילת שבת. אין איסור חצי שיעור, למה? אז זאת אומרת, איסורי פעולה אין בהם חצי שיעור. ברגע שלא עשית את הפעולה, חסר בעיקר הדבר. לא עשית את הפעולה האסורה. במאכל אסור או בחפץ אסור, אם אכלת רבע זית או חצי זית, הרי אכלת את הדבר האסור, רק לא אכלת כמות מספיקה. אז הכמות רק משנה לעניין העונש. אבל ברור שאת האיכות של האיסור יש פה. הרי אכלת דבר אסור. אבל במקום שבו אסורה פעולה, אז השיעור הוא מהותי בהגדרת הפעולה. בטח בהכירה והנחה זה פשוט. בדלת עמוד ברשות הרבים זה יותר קשה, אבל עדיין. באיסורים שהם איסורי פעולה, אין דין חצי שיעור. אם לא עשית את הפעולה, זה לא אסור. עכשיו הוא אומר, עכשיו אני אומר, אז אם זה כך, איסור חמץ, אכילת חמץ, הוא איסור על פעולת אכילה של חמץ. לא איסור הנאה מחמץ. איסור על פעולת אכילה של חמץ, איסור על פעולה. באיסור על פעולה אין דין חצי שיעור. וזה מה שמתכוון אמר על נח. זה שזה לא אסור כל השנה אלא רק בפסח, זה לא בגלל שזה איסור שתלוי בזמן, אלא זה אינדיקציה. זה אינדיקציה לזה שהדבר לא מאוס מצד עצמו. זה איסור היסטורי. איסור היסטורי הוא איסור על פעולה. באיסורי פעולה אין דין חצי שיעור. מאיפה הרמב״ם למד שבכל זאת יש פה דין חצי שיעור? מלא יאחל, הפסוק של חזקיה. למה? כי הפסוק של חזקיה מוסיף גם איסור הנאה בחמץ. ואז מה? אז הוא מוסיף פה כמו בכל שאר איסורי התורה, שבפסח תתייחס לזה כאילו זה דבר מאוס. גם אל תהנה. אז אם זה כך, אז זה גם חצי שיעור. ובזה מיושבות שתי הקושיות של הכסף משנה. קושייה הראשונה הייתה למה צריך פסוק, הרי בכל התורה חצי שיעור אסור. התשובה, כי חמץ בפסח זה לא כמו איסורי אכילה של שאר התורה. ב' הוא אומר, הרי מהפסוק לא יאכל, היית צריך ללמוד להפר, שדווקא כשיעור אסור, לא יאכל כדי אכילה, אבל פחות מכשיעור לא. לא, הוא לא הבין. לא יאכל זה אותו לימוד שהוא הבין, שהוא עצמו, הכסף משנה לא הבין גם בהלכה א', בהלכה ב'. גם שם הוא לא הבין את זה. אני רוצה לטעון שהשורש נעוץ בהלכה ב'. כשהוא הביא את הילפותה של חזקיה שלא יאכל, מה הוא מתכוון לומר? שאחרי שיש עוד פסוק שאוסר חמץ בהנאה, אז אתה לומד שבחמץ יש גם את האיסור הרגיל כמו כל שאר איסורי התורה. לא רק איסור פעולת אכילה, יש גם איסור הנאה. אז אם זה ככה, אז ברור שגם חצי שיעור אסור. אגב, לשיטתי חצי שיעור בחמץ יהיה אסור מצד האיסור הנאה של החמץ, לא מצד האיסור אכילה של החמץ. ההנאה של האכילה שלך מחצי שיעור חמץ תהיה איסור הנאה, אבל לא יהיה פה איסור אכילה, כי איסור האכילה הוא איסור על פעולת האכילה. בכל כך לא לוקים על זה, אז זה לא משנה. אז זה מה שאני אומר. עכשיו השאלה, אז מיושבות שתי הקושיות של הכסף משנה. עכשיו, מה שהיה קשה זה על המהרלנך. הרי המהרלנך טוען שאיסורים שתלויים בזמן, אין בהם דין חצי שיעור. אז שואלים עליו, מה זה? הרי ביום כיפור זה איסור שתלוי בזמן. ועליו מתנהל כל הדיון בגמרא, דין חצי שיעור. תשובה, אף אחד לא אמר שעל איסור שתלוי בזמן, אין דין חצי שיעור. זה שזה תלוי בזמן בחמץ, זה היה אינדיקציה לזה שהדבר לא מאוס, אלא זה איסור פעולה. זה הכל. מה קורה ביום כיפור? כאן אנחנו ממש מגיעים ליום כיפור עצמו, זה יהיה נושא בשיעורים הבאים. ביום כיפור, איסור האכילה שונה משאר איסורי התורה. יש איסור ליהנות, זה לא איסור על פעולת אכילה, אבל זה איסור רק על הנאה. זה לא איסור אכילה שמסתעף להנאה. האיסור, כי אין איסור בכלל, החובה היא להתענות. מה זה נקרא שאתה לא מעונה? שיש לך את הנאת האכילה, את הסובה, נכון? זאת אומרת שביום כיפור, למרות שהאיסור תלוי בזמן, זה ברור שלחם ביום כיפור הוא לא מאוס. זה נכון? בדיוק כמו חמץ. כי אחרת היה צריך לא לאכול אותו גם בימים אחרים, לא רק ביום כיפור. זה תלוי בזמן, ולכן הוא לא מאוס מצד עצמו, זה נכון. עד כאן זה כמו חמץ, אבל מכאן ועלה זה מתפצל. כי חמץ, נכון שהוא לא מאוס, אבל הוא איסור היסטורי, זכר למה שהיה שם. אז זה איסור על פעולת אכילה. אבל ביום כיפור, האיסור הוא לא על פעולת אכילה, הפוך. האיסור הוא על ההנאה מהאכילה באותו יום, לא כי הדבר מאוס, אלא כי אסור לסבול, צריך להיות בתענית. אז אם זה ככה, ודאי שיהיה פה דין חצי שיעור, למה שלא יהיה? כל הטענה שלי זה שהתלות בזמן היא רק סימן ולא סיבה. זה הנקודה. בסדר? ואז הכל מיושב כמין חומר. אגב, נפקמין היפה לעניין הזה, אני טוען שבגיד הנשה לא יהיה איסור חצי שיעור. לפי הרמב״ם. למה? כי בגיד הנשה זה איסור היסטורי כמו חמץ, ולכן זה איסור על פעולת אכילה, שאין בו חצי שיעור, אלא אם כן תביא מקור. אין מקור בגיד הנשה מיוחד. יותר מזה, בגיד הנשה הרי לא כתוב את הלא יאכל, שמשלים לנו את האיסור הנאה בחמץ, נכון? אז בעצם אנחנו נשארים רק עם האיסור על פעולת האכילה של הגיד. חצי שיעור לא יהיה אסור. ואכן הפרי מגדים טוען שאין דין חצי שיעור בגיד. הוא לא אומר את זה בשיטת הרמב״ם, אבל אני טוען, ויקשו עליו כבר, למה שלא יהיה וכולי, אני טוען שלפי הרמב״ם יוצא גם בלי הפרי מגדים. אני טוען שלפי הרמב״ם, מה שאני אומר כאן, יוצא שאין איסור חצי שיעור באכילת גיד. בעצם, אנחנו כאן כבר מגיעים לגעת במהותו של איסורי אכילה ביום כיפור. כי זה כבר איזשהו רמז להמשך. אנחנו רואים פה במה שונים איסורי אכילה ביום כיפור מכל שאר איסורי האכילה בתורה. זה כמו חמץ במובן הזה שאין פה דבר מאוס מצד עצמו, כי אחרת זה היה צריך לאסור אותו כל השנה. בחמץ זה זכר לאירוע היסטורי. גיד הנשה זה זכר לאירוע היסטורי. לכן גם דבר שלא ראוי לאכילה אסור, גם בגיד וגם בחמץ, אוקיי? ביום כיפור זה לא דבר מאוס מצד עצמו, והראיה שזה תלוי בזמן, אבל ההגדרה מה זה כן, זה לא כמו חמץ. מה זה כן? זה שבירה של התענית. מה שאתה צריך זה שהגברא יהיה בתענית. זה לא איסור על החפצה לייחל, החפצה מצד עצמו לא מאוס. זה חובה על הגברא להיות בתענית. ולכן אם אני אוכל, אז שברתי את התענית. זה הלב של האכילה ביום כיפור. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה השלכות של העניין הזה ודיונים בהמשך. אני רק רוצה לסיים פה בעוד שני משפטים, נסגור את עניין חזקיה ורבי אבאו. אני לא נכנס לעוד מוקשים פה על המלכות על הנאה וכולי, זה סיפור מסובך קצת, תראו בסיכום אם תרצו. יש ראשונים שפוסקים כמו חזקיה, הזכרתי את זה כבר, למשל הראש בחולין ובשאילתות, משתמע ככה גם בריף קצת, שפוסקים כמו חזקיה, ולא כמו רבי אבאו. השאלה האם לשיטתם, זה נכון שבכל איסורי התורה, הם בעצם איסור על פעולה ולא איסור על הנאה. כי לכאורה, הרי זאת המחלוקת, בין חזקיה לבין רבי אבאו. נכון, אמרתי שהרמב"ם אומר שהמחלוקת היא בשאלה, רבי אבאו מבין שהאכילה זה דוגמה להנאות. וחזקיה מבין שהאכילה אסורה מצד עצמה, לא כדוגמה להנאות. ואז מתבקש לומר שבעצם הוויכוח הוא בדיוק בשאלה הזאת. חזקיה מבין שאיסורי אכילה הם איסורים על פעולת אכילה, כמו שאני הגדרתי על חמץ, על גיד הנשה וכו'. אז חזקיה מבין כך את כל איסורי האכילה בתורה. ורבי אבאו מבין שלא, זה איסור הנאה מהאכילה. וממילא זה רק דוגמה, אבל כל איסורי הנאה במשמע. עכשיו, הראשונים שפוסקים כמו חזקיה, לכאורה צריך לצאת לשיטתם, שאיסורי האכילה בתורה כולם הם איסורים על פעולת אכילה, ולא על הנאה מהאכילה. זה לא יכול להיות נכון, כי אנחנו יודעים שאיסור האכילה בלי הנאה לא חייבים עליו. הזכרתי את זה קודם. אתה אוכל רותח, בסורי אכילה רגילים של התורה. אתה אוכל רותח, אתה פטור. יותר מזה, יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שזה כבר נראה בפעם הבאה. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בשאלה, האם צריך הנאת גרונו או הנאת מאב. אבל כולם מסכימים שצריך הנאה. אף אחד לא מתווכח על זה שהאכילה דורשת הנאה בשביל להיעשר. לכן, אני עוד אחזור לזה ביתר פירוט, אבל אני רק רוצה לסיים פה בזה, שגם לפי הראשונים שפוסקים כחזקי, אבל לא כרבי אבאו, אין הכרח לומר שהם תפסו שהאיסור על פעולת אכילה, כל איסורי האכילה בתורה זה איסור על פעולת אכילה. הם הרי לא לומדים את מחלוקת רבי אבאו וחזקי כמו הרמב״ם. הם בהחלט יכולים ללמוד שחזקי מבין שמה שנאסר זה הנאת אכילה. אבל אי אפשר ללמוד מזה שנאסרו שאר ההנאות, זה לא דוגמה. זאת ההנאה שנאסרה, הנאת אכילה. זה הכל. ושאר ההנאות בשביל לאסר אותם צריך מקור. אבל לא שהוא חולק עקרונית עם רבי אבאו על זה, שכשאתה אוסר משהו באכילה, אתה אוסר להנות על ידי האכילה. לא, זה גם חזקי המסכים. ולכן שאר הראשונים שפוסקים כמו חזקי, לא בהכרח אומרים שזה לא, זה איסור על פעולת האכילה ולא איסור על הנאה מאכילה. גם הם יכולים להסכים. מה שנאסר באיסורים שבהם אין איסור הנאה, אלא רק איסור אכילה, מה שנאסר זה רק הנאת האכילה ולא הנאות אחרות, זה הכל. טוב, אני עוצר כאן, אם מישהו רוצה להעיר או לשאול. הכל בסדר? אוקיי, אז להתראות, שיהיה שנה טובה, תראה וחתימה טובה, ושהקורונה תברח לנו כבר סוף סוף.
שנה טובה, אבל.